שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום הוא יום רביעי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. יום רביעי עליז ושמשי לך.
עד כדי כך?
עד כדי כך, כן.
טוב, אז יאללה, גם
אין
לך.
כמו הימים שאחרי הגשם, האוויר צח ונקי והרחובות שטופים.
ולפני הסופש.
ולפני הסופש, כמעט לפני הסופש. קצת אנחנו מקדימים את המאוחר.
כרגיל.
בינתיים, אם אתה רוצה מסוג של סיכום שבוע, אז השבוע היה ממש ממש לא טוב עבור חברת NSO. החברה הישראלית מהרצליה שמפתחת ומשווקת את תוכנת פגסוס, שעימה כידוע ניתן להשתלט על טלפונים סלולריים. אז לאחר שהאמריקאים הציבו את החברה ברשימה השחורה שאוסרת לאזרחי ארצות הברית לעבוד עימן, אז שלשום נודע שחברת הדירוג מודיס מזהירה מפני חשש לחדלות פיראון של חברת NSO בגין דירוג של אגרות חוב בהיקף של 500 מיליון דולר שהחברה הנפיקה בעבר, ואילו אתמול חברת אפל הגדולה הודיעה שהגישה תביעה נגד NSO, יחד עם צו מניעה שאוסר על NSO כל שימוש בתוכנה, במכשירים ובשירותים של אפל. בחברה מסרבים בינתיים להתייחס לכל הדברים הללו, ולכן אנחנו נדבר עליהם בינינו.
נשמע שסוגרים עליהם מכל הכיוונים.
המילה סוגרים כנראה פה היא חשובה.
כן, אנחנו נדבר על זה. תשמע, גם חברת אלרוב, נדלן ומלונאות, שנשלטת על ידי משפחת אקירוב, היא הודיעה אתמול על מינוי דירקטורים חדשים בחברה. הראשון הוא ג'ורג'י אקירוב, בנו של בעל השליטה, והשני הוא ציון קנן, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים. בכך השניים מצטרפים לדירקטוריון עם שמות ידועים, כמו שר האוצר לשעבר רוני בר-און, יושב ראש הרשות ניירות ערך לשעבר פרופסור שמואל האוזר, והמנהלת של חברת בלקרוק בישראל ענת לוין. אלו מינויים מאוד מעניינים דווקא עכשיו, כי אקירוב ואלרוב מבקשים להשלים השתלטות על חברת כלל ביטוח. אנחנו נדבר על כך עם שרון שפורר, עיתונאית המקום הכי חם בגיהנום, שתספר על הדירקטור החדש.
ועידת קופ 26 שהתקיימה בתחילת החודש בגלסגו, הוועידה שמודגה אז כהזדמנות אחרונה להציל את כדור הארץ, באה וגם הסתיימה, אבל בכלל לא ברור מה היא השיגה. האם היא הייתה כישלון מוחלט? האם גורלו של כדור הארץ בעצם נחרץ עם כך? מי ניצח ומי הפסיד מבין כל בעלי האינטרסים שהשתתפו בוועידה הזו? כתבת האקלים של הארץ, לי ירון, ששעתה שבועיים בסקוטלנד ועתה שבה לישראל, תנסה לסכם עבורנו את הכישלונות ואת ההישגים. אנחנו מתחילים.
שלום לשרון שפורר.
שלום וברכה.
עיתונאית המקום הכי חם בגיהנום, חברת אלרוב נדלן ומלונאות, שנשלטת על ידי משפחת אקירוב, הודיעה אתמול על מינוי של שני דירקטורים חדשים בחברה. הראשון הוא ג'ורג'י אקירוב, שהוא בנו של בעל השליטה אלפרד אקירוב, והשני הוא ציון קנן, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים. ואנחנו מתעניינים במינויים האלה משום שאותו אקירוב רוצה להשתלט על חברת הביטוח כלל ביטוח, שהיא אחת החברות החשובות בישראל, ואנחנו שואלים האם כל שורת המינויים הזו שמתבשלת שם, מה המשמעות שלה לגבי כלל ביטוח? אז בוא נתחיל עם זה שתספרי לנו על השניים האלה, על ג'ורג'י אקירוב ועל ציון קנן.
תראה, ג'ורג'י אקירוב זה בן של, אוקיי, זה מינוי מקורבים קלאסיים, בנים של, אלפרד אפילו קראתי באיזושהי כתבה, מנסתם במרקר על זה שהוא מכין את כלל ביטוח בשביל ג'ורג'י, אז אני פחות יודעת לספר עליו, אני כן יודעת לספר לא מעט על ציון קנן. אני חושבת שזה דגל אדום לא נורמלי, המינוי הזה. בואו נזכר מה קרה כששמו את ציון קנן בבנק הפועלים, כן? בכל מקרה אנחנו מדברים פה בנק הפועלים כמו כלל ביטוח, הם עובדות ענק שחולשים על המשק, כן? במשך שנים אגב הם נשלטו גם בנק הפועלים וגם כלל ביטוח על ידי שני בני הדודים דני דנקנר ונוחי דנקנר, שניהם כבר הורשעו בפלילים מאז. ועכשיו בעצם האיש של דני דנקנר ונוחי דנקנר בבנק הפועלים היה ציון קנן, הם פיתחו אותו, הם דאגו לשים אותו בתפקיד המנכ״ל. למה הם דאגו לשים אותו בתפקיד המנכ״ל? פשוט מאוד, בואו לא נתעמם, הוא סגר להם כל פינה שהם היו צריכים בבנק הפועלים, אם זה אומר אשראי למקורבים, אם זה אומר כל מיני דברים שנסגרו בחדרי חדרים, אם זה אומר הסדרי חוב נוחים לטייקונים. בעצם האיש הזה אחראי לאשראי ענק שניתן לאנשים הכי חזקים וגדולים ומשפיעים במשק הישראלי. דוגמת אותו דנקנר, דוגמת מוטי זישר, דוגמת מי, תנו אתם שמות. התחשוב כמובן, אין אדם, אליעזר פישמן, אין אדם שלא עבר דרך בנק הפועלים, בעל און, שלא עבר שם לגייס כסף, והוא קיבל את הדברים האלה.
אבל אפשר להגיד שאותם אנשים עברו גם דרך בנקים אחרים. זה לא שבנק הפועלים היה היחידי שהעמיד להם אשראי. את אומרת שזה נעשה בצורה...
בישראל אפשר לעבור דרך 5 בנקים הרי. אין יותר מזה
כן,
בשביל לקחת
מקסימום.
אשראי. הראשונים שעוברים שם זה בנק פועלים ולאומי, הם בעלי הכוח הגדול ביותר בעמדת האשראי, במתח הכי גדול כאילו, מתוך האשראי העסקי. עכשיו, בעצם, כל הטייקונים שמניתי, או חלק גדול מהטייקונים שמניתי כאן, קרסו. למה הם קרסו? בגלל ההתנהלות של ציון קנן בבנק הפועלים. ציון קנן לקח כסף. הבנקים הרי זה מוסד ציבורי, לא משנה אפילו זה הם נשלטים, בנק הפועלים נשלט על ידי שרי אריסון בעבר, אבל הוא עדיין זה כסף ציבורי, פקדונות ציבור שמוחזקים בבנק, וגם בעלי השליטה, שרי אריסון למשל בזמנו החזיקה 25% או 26% מהבנק, יתר הכסף בידי הציבור דרך קופות הגמל וקרנות הפנסיה. עכשיו, אז את הכסף הציבורי הזה הוא לקח ונתן לטייקונים בלי אחריות, בהתנהלות כושלת, ולראיה הטייקונים נפלו רובם אחד אחרי השני באותה תקופה. זה כסף של הציבור, עשו תספורות אחרי זה לציבור, ציון קנן, כמנכ״ל הבנק, היה אחראי לכל הדבר הזה, והוא כמובן לא שילם על זה במאומה.
כשהוא עזב...
במאומה הוא יצא מהבנק לדעתי משהו כמו 75 מיליוני שקלים שהוא
פרש. באיזה הקשר הוא בעצם נפרד מהבנק, וככל שידוע לך, מה הוא עשה מאז?
לא, טוב ששאלתם, תקשיבו, אני הלכתי לרענן קצת את זיכרוני בשביל לדייק בפרטים, כן? אבל קנן עזב את הבנק באזור נדמה לי 2016 או 2017, שבעצם הוא פרש על רקע תלונה של אישה בבנק על תקיפה מינית, לא סתם הטרדה מינית, תקיפה של ממש שקרתה אגב בשנת 2006 בטורקיה, בזמן שהייתה שם משלחת של הבנק שהלכה לרכוש את בנק פוזיטיב, בנק טורקי שהיה קשור לשותפים של דני דנקנר, פרשות של עליה, ובכלל דני דנקנר ישב בכלא. הם בילו שם אותם בכירים בבנק הפועלים, וקנן תקף עובדת בנק שנסע איתו לשם.
ומה עלה בגורל התלונה הזו על ציון קנן? האם זה הגיע לכדי חקירת משטרה?
התלונה הזו נסגרה כמו שנסגרו הרבה דברים בבנק הזה, בחדרים סגורים. ככה עשו גם עם האשראי שניתן לטייקונים ועם מחיקת החובות של הטייקונים, וככה נעשה גם עם הטרדות מיניות. עכשיו תראה, אני אגיד לך מה שמדהים. אז אותה אישה בעצם התלוננה, מינו שופט בדימוס כדי שיחקור את הפרשה בתוך בנק הפועלים. כל הדבר הזה אגב הוא תמיד על הכסף שלנו, כן? במקום ללכת למשטרה ולהתלונן, ממנים שופט בדימוס שעושה את הכל בחשאי, ובסופו של דבר הגיעו לאיזה סיכום שהאישה קיבלה כסף מהבנק, וזהו, התעידה לפרשה. אגב, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, כי אני לא זכרתי את זה, אבל בזמנו הדבר הזה כן נחקר במשטרה, והייתה גם תלונה של מישהי נוספת, אבל שתי אנשים האלה לא רצו לדבר, ואחת מהן הסבירה שהיא מפחדת לדבר, ופחדה גם אז. ציון קנן היה כמו אלוהים בבנק, וזה באמת מה שהייתה בתקופה שציון קנן ניהל את הכסף של הציבור. עכשיו תקשיבו עוד משהו מדהים, בעצם זה לא היה רק ציון קנן, ציון קנן היה חבר מאוד 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 קרוב בשם שמעון גל, אחד מבחירי הבנק. שמעון גל וציון קנן טיפח את שמעון גל כדי שיחליף אותו. באיזשהו שלב, שמעון גל ניהל את החטיבה העסקית של הבנק, שוב, אותה חטיבה שמעמידה את הכסף הגדול של הבנק לטייקונים לבעלי ההון, ובעצם תחת ציון קנן ושמעון גל, החטיבה העסקית כולה פורקה בגלל כמה בעיות בתחום של, איך אני אגיד, יחסי מרות סלש הטרדות מיניות סלש תקיפות מיניות, ממש כך. זאת אומרת, גם במקרה של שמעון גל מונתה בוררת בדימוס, שמעון גל עזב את הבנק, האישה שהיו לו יחסים איתה, בין אם עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק את התמונה, כן? עלו שם טענות של הטרדות מיניות, ועורכי דין פליליים היו מעורבים בטיפור, אבל האישה קיבלה איזשהו תפקיד בחברה נכדה של הבנק, שמעון גל עזב את הבנק, ציון קנן עזב את הבנק, היה עוד מנהל בכיר שם שעזב את הבנק על רקע כל הסיפורים האלה.
כמדומני, שוב פעם, זה קצת היסטוריה, גם היושב ראש, יאיר סרוסי, שלא נחשד במגעים עם האישה או אף אחת, אבל סביב הטיפול שלו בפרשה הזאת, גם הוא בעצם בסופו של דבר נאלץ לעזוב, כי כן דיווח, לא דיווח לדירקטוריון וכן הלאה.
כלומר, הדפוס הוא שבעצם סוגרים דברים בפנים, נותנים פיצוי או קידום לנשים כדי שזה לא יתפתח ליותר מ... דמה, האשמות כאלה באוויר, ואותם מנהלים שמעורבים בזה, מנהלים מאוד בכירים, הולכים, עוזבים את המקום. זה בעצם הדפוס.
אני אגיד לך עוד משהו, בטרם חלק מהמאזינים יקפצו ויגידו דמי שתיקה וכל מיני כאלה דברים, אז שנותנים לאנשים האלה תמורת שתיקתן, אז אני רק רוצה להגיד שבעצם זה מה שקרה לאורך השנים בבנק הפועלים, זה קורה בהרבה חברות ענק, אבל בבנק הפועלים זה באמת היה בשיאו, שבעצם כל המנהלים שם, גם גברים, גם נשים, לא דיברו מעולם, פשוט קיבלו דמי שתיקה, או עזבו עוד דמי פרישה ענקים, ועזבו עוד דמי שתיקה, ועזבו כל מיני תפקידים, ובעצם ככה נועל הבנק הזה, כמו איזה חנות מכולת שכונתית, תשמע, צ'ון קנן העמידה לבעה מסוקפקת לדני דנקנר, בזמנו הוא עמדה לבעה לאופר גלזר, שהיה נשוי לצ'רי אריסון בעלת השליטה, היו שם כל מיני יחסים מוזרים עם אופר נמרודי במעריב, עם אליעזר פישמן בגלוף, וכל הדבר הזה זה ערבוב, זה לא רק, זה גם הטרדות מיניות, זה גם ניהול הכסף הציבורי, זה הכל באיזה ערבוביה אחת גדולה על חשבוננו.
עכשיו, תאמרי לי, איזה...
הולך לעשות אלפרד אקירוב, בעצם, למנות את האיש הזה, שכל כך קשה בניהול של בנק הפועלים, באמת, זה לא רק כישלון כאמור, זה ממש ריקבון, בואו נגיד את המילים כמו שצריך.
רגע, שנייה, בעניין הזה, שרון, אותו יאיר סרוסי בעצם, שהיה יושב ראש בנק הפועלים, הוא בעצם התפטר מתפקידו, משום שהוא נמנע מלדווח על, על החשד הזה, על הפרשה הזאת כלפי ציון קנן, לבנק ישראל ולדירקטוריון. והשאלה היא, האם כתוצאה מהפרשה הזו נקבעו נורמות חדשות של דיווח, של מה כן סוגרים בפנים ומה לא סוגרים בפנים?
תראה, אני לא יודעת, אבל הניואנסים האלה של הדיווח, האופן שבו מדווחים הבנקים על כל מיני דברים שקורים, ושוב, גם החברות הענקיות, הוא ראו עד היום, הדברים עדיין נסגרים עם שופטים בדימות שבאים לעשות איזה גישור, מקבלים הרבה כסף ולא מגיעים לשום תוצאות, לא רואים את זה, לא רק בבנקים אגב, תראה מה קרה בפוקס עם הראל ויזל אחרי תחקיר גדול של רביב דרוקר, בסופו של דבר הגיעה בוררת שלא הגיעה לא הגיעה לשום מסקנות, שופטת בדימות, הפרשה הייתה עידלה, בעצם ככה הדברים עובדים, אבל שוב, וחשוב להדגיש כאן, כי המינוי
כן,
הזה,
אז...
בעייתי גם מבחינת, וכל ההתנהלות הארגונית, לא רק מבחינת הטרדות, אלא גם מבחינת הניהול הכסף הציבורי.
צריך להעביר למאזינים שלנו שהתפקיד הספציפי הזה של דירקטור, הוא למעשה תפקיד של ביקורת, זאת אומרת, פה מדובר פחות על ניהול שוטף, אם זו חברת נדלן, אני לא יודע מה, איזום בנייה ומחירה של דירות, אלא בקרה על ההנהלה, בקרה על איך שהחברה מתנהלת, וזה קצת תמוע, אני מסכים איתך, שלוקחים אדם עם רקורד בעייתי של עשייה, ועם כישלונות של הבקרה שמעליו, דירקטוריון בנק הפועלים, שלא ידע לעצור את הדברים האלה, לדווח עליהם, וכן הלאה, דווקא אותו לשים בתור מבקר של, של החברה. והשאלה גם, את יודעת, לסיום, מה זה משדר כאשר במקביל אוטוטו מנסה אותה חברה ואותו אקירוב גם לרכוש את מלוא השליטה בחברת ביטוח שמנהלת את הכסף הפנסיוני ואת החסכונות ארוכי הטווח של מאות אלפי משקי בית בסכום כולל של שימי לב כמעט רבע טריליון שקלים?
תראה, קודם כל ברור שאקירוב כמו אליהו שרחש את מגדל, כמו כל האנשים האלה, רוצים לשלוט במשק ביד רמה, כן? לשבת על הפסלטר, על ברז האשראי של כולנו. זה דבר אחד. עכשיו, בוא נזכיר גם מי זה אקירוב. תקשיב, זה מיליה שמסתובב אחד עם השני ומזין אחד את השני כל הזמן על חשבון האינטרס הציבורי. אקירוב זה אדם שעסיק את שולה זקן לבקשת אהוד אולמרט, אקירוב זה אדם שניסה להשתלט על בנק לאומי בעבר, האנשים האלה מאוד מורבבים, אהוד אולמרט אגב, עבד אצל משפחת לבנת, שהייתה שותפה של נוחי דנקנר ב-IDB, כן, IDB שקיבלה אשראי ענק מציון קנן, IDB שנוחי דנקנר פעל למנות את ציון קנן, זה אותה ערבוביה של אנשים שפשוט עוברים ממקום למקום, חוגגים לנו על הכסף באמצעות התאגידים הגדולים, שאמורים לשפט את הכסף הציבורי.
כן, נכון.
המהות של הדבר הזה.
אנחנו כותבים ומספרים על הדברים פה.
על המועדון, מועדון.
הרבה מאוד תרומות לפוליטיקאים, הרבה מאוד קשרים בין הון לשלטון, בעבר היה פה גם עיתון, לא נתפלא אם גם יהיו כאלה דברים בעתיד.
הון, עיתון, שלטון, שרון.
כן, אבל אתם יודעים, קירוב אגב, הוא אחד המגנים הגדולים על מועדון ההון שלטון עיתון בישראל.
כן, כן, הוא די הציב את עצמו בתור הדובר של החבורה, זה נכון.
הרבה פעמים כשיוצאים נגד טייקונים, בסופו של דבר זה נגמר באור הנראה, כשמגיע לרינה מצליח ומדבר על כמה שהם עושים טוב למשק, או באלפרד הקירוב שמגיע אליה.
כן, השכפץ של האלפיון.
כן.
תודה רבה.
שרון, תודה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט מתאימים לך יותר.
איתן, חברת NSO לא יורדת מהכותרות, ובחודש האחרון היא ממש מפציצה כמעט מדי יום או מדי שבוע, להלן מקבץ החדשות הרעות האחרונות, אגב זה תמיד חדשות רעות, סביב החברה. אז קודם כל חברת הדירוג מודיס מדברת על זה שיש סיכון לחדלות פרעון בגלל חובות של חצי מיליארד דולר לחברה. מי שמונה למנכ״ל החברה, איציק בן בנישתי, פרש לאחר שבועיים, לא רצה להישאר שם, על רקע גם כן חקירות נגד החברה. ועכשיו יש גם סיפור חדש של חברת אפל שבעצם תובעת את NSO ואומרת ש-NSO היא אנטיתזה לכל מה שאפל מייצגת מבחינת אבטחה ופרטיות, והיא אומרת ש-NSO תוקפת ומנסה לנצל את המוצרים האלה כדי לפגוע באפל ובמשתמשים שלה. מאיפה להתחיל כדי להבין עד כמה מצבה של החברה בעייתי?
לא קל להחליט את ההחלטה הזו. אתה יודע, היו ב...
צריך אגב להגיד שהחברה הזו, לפעמים כשבא לה, היא מגיבה, ולפעמים היא יורדת מתחת לרדאר ולא בא לה להגיב.
נכון. יש בעיתונות האמריקאית כותרת שנקראת The Very Bad, No Good, Terrible Week Of, ככה וככה. זאת אומרת, שרוצים לספר שמישהו עבר תקופה מאוד, מאוד לא טובה, שבוע מאוד לא טוב, והשתמשו בזה הרבה בשבועות האחרונים עבור NSO, אבל כל פעם בא שבוע חדש והסיפור נהיה עוד יותר מצמרר. אז יש לזה הרבה רבדים, אבל צריך לזכור דבר אחד, שהמיקוד בחברה כסיפור עסקי, הוא כל הזמן מפספס את זה שזה בעצם סיפור יותר גדול. זה גם סיפור של החברה הזו, אבל זה עוד יותר מזה סיפור של ענף שלם, של סייבר התקפי, של היכולת הזאת שיש לגופים ואנשים לפרוץ לטלפונים סלולריים, דבר שהוא כמובן לא חוקי לחלוטין, ברוב המדינות בעולם, וסיפור של מדינה, זאת אומרת, מעכשיו והלאה, כשהדברים כל כך יוצאים החוצה, בעצם יעלו השאלות בנוגע למדינת ישראל, בנוגע לפוליטיקאים שניהלו ומנהלים את מדינת ישראל, ובעיקר במקרה הזה למשרד הביטחון, איך הוא נתן, איך הוא נותן לחברות סייבר כאלה להתנהל. תראה, ברמה של...
קודם כל, בוא נגיד מילה על התכנה של החברה, פגסוס, שמה היא עושה? היא בעצם, היא נכנסת, פורצת
למכשיר הסלולר. פגסוס היא סוג של תוכנה וגם שירות. המתכנתים ואנשי הסייבר של החברה, לא מעט מהם באופן טבעי בוגרי המערכת הצבאית, מתמחים בלמצוא חולשות, מה שהם קוראים, בעצם כל מיני פטנטים, בגים, אפשרויות שמאפשרים לך לחדור לתוכנה של מישהו אחר, במקרה הזה לטלפון סלולרי, שהוא מחשב הרי, ואז לעשות כל מיני דברים, החל מלהזין לקו, שזה דבר כמעט טריוויאלי, והרבה מדינות יודעות לעשות, עד להשתלטות מוחלטת על התמונה. באופן טיפוסי, לראות את כל התכתבויות הוואטסאפ והמסרים המיידיים, להוריד את כל התמונות. יש מקרה אחד מעניין שדווח, והמעניין הוא שהוא דווח על ידי החברה עצמה, לאחר שהדברים יצאו, מסתבר שהשליט של דובאי, שהוא רכש מערכת כזו, אגב גם השליט של אבו דאבי, זאת אומרת שם באמירויות הם אוהבים כמה וכמה גרסאות וכמה וכמה חתיכות של השירות הזה, הוא הזין, אי אפשר לקרוא לו גרושתו, אבל לבת זוגו בנפרד, הנסיכה היה שברחה עם שני ילדיו ללונדון, ובמסגרת הליך משפטי על החזקה בילדים וכן הלאה, באמצעות תוכנת פגסוס, השליט של דובאי, הוציא משם למעלה מ-500 תמונות, הוא הוציא משם מידע וטקסטים בכיף של כמה ספרי טלפונים, כמובן שהוא הזין לשיחות ככל הנראה, וזה מידע שבסופו של דבר בלית ברירה, NSO דרך עובדת אצלה, אחת בשם שרי בלר, שהיא אשתו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר, פרסמו את הדברים האלה באיזשהו ניסיון שלהם לבוא ולהגיד, הנה, כשהדברים יוצאים משליטה, אז אנחנו דווקא משתפים פעולה ומפסיקים את המערכת. אבל בשורה התחתונה נראה שהמצב העסקי של NSO הולך ומתדרדר מרגע לרגע. ברגע שאתה מקבל תביעה של אפל והם מבקשים ממך, דורשים ממך בעצם לא לעשות ולא לגעת בשום דבר שקשור לטלפונים שלהם, אז מה, אם תענה לתביעה הזאת והיא תתקבל, אז אתה בעצם לא יכול יותר לעבוד, אתה מתמחה בלפרוץ לטלפונים של אפל, האנשים הבכירים שיש להם טלפון צלולרי ודרך כלל הוא טלפון של אפל, ולכן לך תדע מה החברה הזאת יכולה לעשות כאשר היא על רשימה שחורה של ארצות הברית, כאשר יש תביעה שמתקיימת וכל הזמן NSO מפסידה של פייסבוק בגין הניסיון וההצלחה של הפריצה לוואטסאפ, וואטסאפ היא תוכנה של פייסבוק. פייסבוק טוענת ש-NSO פרצו לוואטסאפ שלה מספר רב של פעמים, ובעצם היא כבר זכתה במרכאות בכמה, לא בתביעה עצמה הכוללת, אבל בכמה הליכים.
אגב, יש פה דבר מעניין, גם פייסבוק וגם אפל, הרי
שלא משתפים פעולה.
לא, סופגות הרבה מאוד ביקורת על כך שהם בעצמם בעייתיות באופן שבו הם פוגעות בפרטיות שלנו, אוספות עלינו מידע וכו'. אז למרות, אנחנו לא רוצות את הלוחם גרילה הזה, את ה-NSO הזה, שיודע לעשות עוד כל מיני דברים, ולכאורה גם מקלקל לנו. אנחנו במילא נמצאים באיזה התגוננות מול הלקוחות שלנו, אז אנחנו נסלק פה מהדרך שחקנים מהסוג של NSO שרק מחמירים את המצב. והשאלה היא, האם בעצם NSO, בנוסף לזה שהיא עושה כנראה דברים לא ראויים, משלמת פה מחיר בעצם על בכלל, על כלל הפגיעה בפרטיות שיש ברשת, כי פשוט היא חברה יחסית קטנה, ממדינה קטנה, ואפשר לתת לה ביתה.
כן.
זה אתה נשמע כאילו אני מוריד ממנה אשמה.
לא,
זה לא,
לא,
אשמה.
זהו, אתה לא יכול להוריד ממנה אשמה.
לא, זה לזהות את המיקום שלה בזירה העולמית של כלל חברות הטק הגדולות, שגם הם בעצם
בדיוק, אי אפשר להוריד מ-NSO שום גרם של אשמה, אבל אתה מאוד צודק בכל מה שקשור לציניות של האקוסיסטם שמסביב לעניין הזה. זאת אומרת שבא פייסבוק, ואנחנו יודעים ודיברנו מה היא עושה, ואיזה נזקים היא עושה, ואיך היא עוקבת אחרי קליק, כל קליק שאתה עושה, ויודעת עליך יותר מכל מה שאתה יודע, ומוכרת את המידע הזה למפרסמים, היא פתאום באה בתור הגוף שאומר, חברה ישראלית שלא שמעתם עליה, פרצה לי 1,000 פעם לוואטסאפ, אתה יודע כמה כניסות יש בוואטסאפ בשנייה מן הסתם, זה באמת איזשהו ניסיון על חשבון מישהו אחר לבוא ולהגיד, אני נלחם עבור הפרטיות ועבור הביטחון של
שלכם, חשובה לי.
של חשובים, וגם אפל, גם אפל עם כל הניסיונות לעשות את הדברים, גם היא נהנית מכל העולמות, ומתאמצת להראות שהיא באמת עושה את הכל, למרות שבסופו של דבר, מה שקודם כל חשוב להם, זה ההכנסות והרווחים. אבל צריך לבוא ולהגיד שהאקט הזה של אפל, מרגע שהוא יוצא החוצה, אז יש לו משמעות יותר גדולה, כי זה לא רק NSO, זה גם חברות ישראליות, ארצות הברית סימנה חברה בשם קנדירו, כי גם אותה היא שמה, חברה ישראלית, שגם אותה היא שמה ברשימה השחורה, יחד עם עוד חברה מסינגפור וחברה מרוסיה, כך ש נראה שתואר איזשהו לחץ של לנסות להגביל את החברות הללו לפחות במראית כלפי חוץ, וחברות ומשטרים מנסים לעשות את מה שנראה שצריך לעשות. השאלה באמת כמה אתה עושה את זה למראית עין, וכמה בפועל התאמצו רשויות אמיתיות, בסופו של דבר רשויות מדינתיות, רשויות צבא, רשויות ביטחון, להגביל את פעילותן של חברות כאלה.
אז רגע,
וזה הרבה במגרש ששם עוד לא יצאו דברים, שזה, אני רוצה, חוזר לזה כל הזמן, כי זה, שוב פעם, זה הדבר החשוב, שאני חושש שהמיקוד ב-NSO, בסך הכל חבורה של חבר'ה בין 30 ומשהו, שניסו לעשות איזשהו ביזנס, לקחו חבר'ה מהצבא, גילו שיש ביזנס נהדר, ואיכשהו הדבר הזה יתגלגל, הגופים שהיו צריכים לפקח על זה, הם, שם נמצא הכישלונות הגדולים, וזה לא תמים, זה לא סתם רשלנות.
אז איתן, בוא רגע נמפה
ניצול של התוכנות הללו, לצרכים של חיתוך קופונים ושל דיפלומטיה. דמוקרטיה ושל נקודות פוליטיות ומה לא.
מבחינת הבעיות שעומדות כרגע בפני NSO, אז באמת אפל זה בעיה מאוד מאוד קשה, כי אם באמת יצטרכו להימנע מלעבוד מול מכשירים של אפל, אני מניח שאחרי זה גם יבואו אנדרואיד ודברים אחרים, וגם הם ינסו למנוע אותו סיכון לחדלות פירעון של חצי מיליארד דולר. השאלה אם באמת במצב כזה, כשאגב מופעל לחץ גם על ממשלת ישראל, כדי שהיא בעצמה תבוא ותרסן את NSO, אולי אפילו תתנער ממנה, השאלה אם בנסיבות האלה חברה כזו יכולה לשרוד, או שסוגרים עליה מכל הכיוונים?
זה נראה כאילו שסוגרים עליה מכל הכיוונים. אני לא חושב שהנושא הפיננסי הוא הנושא הקריטי. עד לאחרונה היה לחברה תזרים בריא, הבעיה היא, בסופו של דבר, אם היא תיסגר או לא, אם אתה שואל, היא קשורה לעובדים. שירות מרכזי של החברה הזו, אני הסברתי קודם, אז אני נאלץ לחזור על זה טיפה, הוא היכולת לגלות כל פעם חולשות חדשות אחרי שהפרצה מתגלית ונסגרת. דהיינו, אם עכשיו אפל מוציאה את גרסת 13.1 של התוכנה, היא מתאמצת גם לסגור את כל הפרצות שהתגלו במהלך הזמן מהעדכון האחרון, ובאמת... לצורך העניין, פגסוס כבר לא עובדת. אלא מה? יש אנשים חכמים, שזה מה שהם עשו בצבא וזה מה שהם עושים עכשיו, והם מחפשו פרצה חדשה בגרסה החדשה של התוכנה. אם האנשים לא יהיו שם, אז אתה יודע, אז אתה לא יכול יותר לפרוץ, אז לא, שום דבר לא שווה ואין לך גם, גם, גם מה למכור. הנוכחות והעבודה של האנשים הללו היא זו שתקווה אם החברה הזאת תחיה או לא. כל עוד הם המשיכו לעבוד שם, תיאורטית אפשר להמשיך למכור את זה, אולי לא למשטרים בעייתיים, אז למשטרים דמוקרטיים כפי שהיה עד כה, והרבה משטרים כאלה קנו. אתה יודע, אחד הדברים המשעשעים, גם שהתפרסמו, הוא יותר משעשע מאשר כלכלי, לכן קיבל פחות תשומת לב, זה העובדה ש, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפרסום הראשון, לפני שלושה חודשים, התגלה שאולי הייתה פריצה דרך פגסוס למכשיר הטלפון של נשיא צרפת, אמנואל מקרון, והוא התלונן לבני גנץ, ונהיה פה עניינים, ושם נפתחה חקירה, ואצלנו נפתחה חקירה, לא שמענו שום דבר מהחקירות הללו, אבל מה שמסתבר עכשיו, זה באותה עת ממש, חוט הביטחון של צרפת, ניהלו מסע ומתן, לקנות גרסה של פגסוס בעצמם.
כן, אז זה בדיוק העניין. אם עכשיו אנחנו חברי מועצת המנהלים של אותה NSO, יושבים שם בישיבות, אני מניח שיש שם, הוכרז כבר מזמן מצב חירום, והם מנסים ככה לתקס את צה ולחשוב מה הם צריכים לעשות, אז יכולות יש להם, ביקוש למוצרים שלהם יש להם, אבל גבולות הגזרה מתחילים להצטמצם, ואז השאלה, אם במצב כזה יש התכנות, אם במצב כזה המותג כבר לא נהיה מותג, נקרא לזה, עם ערכים מאוד מאוד שליליים.
מה עושים? ואיזה, מחליפים שם, ראיתם מה צוקרברג
עשה? ואיזה תפנית אפשר לעשות כדי בכל זאת למתוח קצת יותר את היכולות האלה. אין לנו תשובות לעניין הזה.
אין לנו תשובה.
אבל נראה לנו שיהיו עוד התפתחויות בחברה הזו בקרוב, אנחנו כמובן נדבר עליהן.
בהחלט. שלום לילי ירון.
שלום.
כתבת הקיימות והאקלים של עיתון הארץ, את שהית שבועיים בגלסגו, דיווחת לנו פעמיים מאמצע הוועידה. בינתיים הוועידה באה, הוועידה הלכה, ובינינו זה, אין כבר שיח בנושא הזה. אם הייתה דריכות לפני, הכל ככה שקט ולא שומעים מזה שום דבר. האם זה בגלל שבעצם לא הושג שום דבר והוועידה הייתה כישלון? או מה? תנסי לסכם לנו בינתיים את מה שקרה שם.
תראה, אלה שני דברים שונים. קודם כל, השקט עכשיו, אני מסכימה איתך, הוא מאוד מאכזב. אני לא יודעת אם הוא בגלל האכזבה מהוועידה, או בגלל שהאנושות, כמו בששת העשורים האחרונים, עדיין לא קלטה את הממדים של משבר האקלים, והוא באמת כל כך קשה וכל כך גדול, שאולי כיף להכיש אותו וקצת לא להבין לעומק את הסכנות, ולצערנו, המנהיגים, הפוליטיקאים, מי שנבחרו על ידי ציבורים בכל העולם, והיו אמורים ברגע הקריטי הזה, בעשור האחרון לפעולה, לשבת ולהגיע להסכמות שישמרו על החיים שלהם ושל הילדים שלהם ושל הנכדים שלהם, יחזבו אותנו עוד פעם. זאת הוועידה ה-26 במספר, וכמו קודמות שלה, היא לא הצליחה להגיע ליעדים שהיא הגדירה לעצמה.
אגב, זה בדיוק העניין. יש הרבה ועידות שאתה לא יודע בדיוק מהם היעדים או מה הדברים שיכולים לצאת משם חוץ מהצהרות. במקרה של ועידת האקלים, היעדים הם לכאורה יעדים מדידים. אתה רוצה למנוע התחממות של יותר ממעלה וחצי, זה בעצם היה היעד שבעצם היו צריכים להציב, ולא הצליחו לסכם על זה?
נכון, סמי. אני לא חושבת שהפוליטיקאים רצו להציב יעדים ברורים.
הם לא אוהבים להציב יעדים. מי שמציב יעדים צריך גם לעמוד בהם.
נכון, נכון. המדענים והמדע לא השאיר לנו ברירה, כי שוב, זאת ועידה שאולי הציבור התחיל לשמוע יותר לאחרונה על משבר האקלים, אבל בעצם המדע מאוד ברור כבר משנות ה-60. אנחנו פשוט לא דיברנו על זה מספיק, והציבור לא ידע. אבל אנחנו ברגע האחרון, אנחנו כרגע בעשור האחרון שאפשר לפעול, כי פשוט לא פעלנו כל השנים האלה. אז המנהיגים הם לא הגיעו להסכמות מספקות כדי לשמור עלינו בטווח של התחממות של עד מעלה וחצי, שזה הרף שהמדענים אומרים ככה שנוכל לשמור על צורת חיים סבירה, עדיין יהיו אסונות אקלימיים, אבל הם לא ילכו ויתגברו, כמו המצב הקטסטרופלי של 2 או 2.5 מעלות, ולצערי הרב, לפי המחקרים של האום, גם ההסכמות שהמנהיגים הגיעו להם, מביאות אותנו כנראה להתחממות של 2.4 מעלות.
רגע, אבל למה המנהיגים בעצם לא מגיעים להסכמות? אם הרי יש הבנה מלאה שהתחממות כדור הארץ זה דבר מזיק מאוד, מה החסם? חוץ מזה שהם לא רוצים להתאפס בהבטחות שקשה לקיים.
זה עולה כסף, וצריך לוותר על דברים אחרים, ולהכיס אנשים. זה לא המודל של פוליטיקאים.
אבל הם לא מוצאים את הכסף מהכיס.
כן, הם מוצאים את הכסף מהכיס של המצביעים שלהם.
נכון, אבל סמי ואיתן, אני חושבת שהסיפור פה הוא הפער בין הפוליטיקאים לבין האזרחים ובין הטווח הקצר לטווח הארוך. הרי בטווח הארוך, גם מבחינת כסף, אומר לנו הבנק העולמי וחברות הביטוח וכל האנשים שמעניין אותם רק הכסף, וביל גייט שמסתובב בוועידה הזאת ומדבר כל הזמן, אומרים, גם מבחינה כלכלית, הדבר הכלכלי הוא היום להתכונן למשבר האקלים, כי על כל דולר שלא נשקיע עכשיו, נפסיד 10 מאוחר יותר. זה הדבר הכלכלי, החסכונות שלנו, גם בישראל, שמושקעים בדלקים מזהמים, זה לא תכנון כלכלי חכם. מה הבעיה? אנחנו לא מרגישים את זה מחר בבוקר. אנחנו נרגיש את זה בשנים הקרובות, בעשורים הקרובים, בטח בישראל, שמתחממת יותר מהר מהממוצע העולמי. אבל לצערנו, ושוב, זאת האינטרפטציה שלי, ושגם לא מעט אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה של משבר האקלים, כמו במשבר הקורונה, שהזהירו אותנו שוב ושוב שיהיו מגפות, אבל רק ברגע שזה בדלת שלנו, אנחנו מתחילים לפעול. לצערי הרב, ככה זה נראה, גם כשזה נוגע למשבר, שהוא לא איזה הערכה ביטחונית ארטילאית, שאולי יקרה או לא יקרה, אלא שאין לגביו ספק.
האם ג'ו ביידן, שפתח את הוועידה עם לפחות מילים נחרצות, ולצורך העניין אחרי זה הוא עזב, אבל ממש השבוע העביר חבילה בארצות הברית, במסגרת התקציב האמריקאי, העביר חבילה של השקעות בתשתיות, והרבה גם בתשתיות ירוקות, הצליח להזיז במשהו את המחוג, או שהדברים האלה התמסמסו?
תראו, התוצאות של הוועידה הן מורכבות. ככותרת אני אומרת היא כישלון, אבל צריך להגיד, היא הייתה איזושהי התקדמות, כלומר הם לא רק ישבו ודיברו, היינו לפני הוועידה במסלול התחממות של 2.7, אז עכשיו השתפרנו קצת, ולפי החישובים של הוועידה, אם כל המנהיגים יממשו את ההסכמות, את ההבטחות שהם עשו לטווח הארוך, ל-2050, אפילו נרד מתחת לשתי מעלות.
אגב, יכול להיות שהמספרים האלה לא באמת אומרים לנו כלום. כלומר, אני יודע שאם את עכשיו מעלה לי את הטמפרטורה בחדר או באוטו, ב-2.5 מעלות, אז נהיה לי יותר חם, אבל יודעים להגיד מהי המשמעות, מה המשמעות הנזקים לסביבה כתוצאה מהתחממות כזאת? כמה זה יגרום ל, אני לא יודע מה, לתמותה, לשיטפונות, לתחלואה או לבעיות אחרות של מינים שיכולים להיעלם כתוצאה מכך?
אנחנו יודעים את המספרים ואנחנו יודעים זו טמפרטורה ממוצעת, ואולי זה חישוב בעייתי והיינו צריכים לעשות חישוב אחר, כי החישוב הזה הוא באמת מאוד מבלבל. זו טמפרטורה ממוצעת בכל העולם, באוקיינוסים וביבשות. בסוף מה שהיא מראה לנו כל שבריר של מעלה, מוביל אותנו, אם אנחנו מדברים רק על אירועי הקיצון, שזה דבר שקל לתפוס אותו, אנחנו מדברים על הבדל של, לא מולי כרגע אחוזים, אבל נגיד ברמה של בצורות, אם אנחנו עולים מכפול 1.5 בצורות, מהמצב שיש לנו היום לפי 3 בצורות, או בשיטפונות, אנחנו מדברים על מכפלות מאוד מאוד גדולות, בקצב אקספוננציאלי, שעולות עם כל שבריר מעלה, בגלל זה מתכנסים כל מנהיגי העולם, גם מי שלא רוצים ודנים, על כל פעולה שאנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם כל שבריר של מעלה שהוא חשוב. ולשאלה האמריקאית אני יכולה להגיד לכם בתור מי שהישראלית בערך היחידה שנשארה שם עד הרגע האחרון של הדיונים ו-12 בלילה של יום שישי שאמורות להיות הסכמות, בן אדם היחיד שראיתי אותו רץ ממקום למקום זה ג'ון קרי. גם הייתה לנו חשיפה בלעדית בשבוע שעבר בארץ מתוך חדרי הדיונים עצמם שהיו סגורים, ושם ניהלו נציגי המדינות את המסע ומתן, אנחנו ראינו שהאמריקאים והאיחוד האירופי כן ניסו לשפר את הדברים, אבל הסינים והאודים והחבר'ה מבוליביה עשו כל שביכולתם כדי לרדד עוד ועוד את ההסכם הזה. ואני יכולה לספר לכם ברמה האישית שלה לראות את האנשים האלה שיושבים בשני חדרים, F5 ו-F7, ומחליטים, באמת, זה לא מוגזם להגיד על הגורל שלנו, יושבים משועממים ומשחקים בטלפונים שלהם, ואם לא היו שומעים את המילים, זה היה נראה כמו דיון הכי אפור, ועוד איזה משרד עורכי דין על תקציב קטן, לא היה אפשר להאמין שככה מתנהל הדיון שמכריע את החיים שלנו. אז אני חושבת
ועוד לא אמרנו...
הבאה במצרים יש לנו עוד הרבה מה לעשות.
ועוד לא אמרנו שום דבר על התופעה של מאות ואולי אלפים של יחצנים ולוביסטים של חברות נפט ושל חברות פחם ושל חברות מזהמות. אני הבנתי שבמונחים של מספר אנשים שבאו לחבל בוועידה, הם לא היו פחות מאלה שבאו לנסות לעשות משהו.
נכון, היו כ-500 לוביסטים של חברות הנפט והגז, מספרים פשוט מטורפים. היו בוועידה, שוב, כל כך הרבה אנשים, אני לא חושב לכם שראיתי בעיניים את אחד הלוביסטים האלה, מה שכן, היה דיון גלוי של רוסיה באחד של המדינה, ששם הוזמנו נציגים של חברות נפט וגז ודיברו. זה היה אירוע יחיד שלפחות אני ראיתי שזה היה ככה ממש מוצג לרעבה. אבל כן, ברגע הזה שאתם שואלים למה המנהיגים לא עושים את זה ברגע הזה, אין לי את התשובות, אבל אני יכולה לספר לכם שהייתה שעננות מוחלטת בחדרים, שאפילו מדינות כמו בנגלדש, אפילו מדינות שנפגעות ובחדרים הרשמיים המנהיגים שלהם זועקים ואומרים זה החיים שלנו, ישבו ודיברו על זה ממש ברוגע. ואני חושבת שאתם יודעים, הדבר היחיד שמשמח אולי צריך להגיד שנקבע בהסכם, זה שבשנה הבאה המדינות יצטרכו שוב לבוא ולהתקן את היעדים שלהן, בעצם בשונה מהסכם פריז, שאז עשינו את זה פעם בחמש שנים, נתנו את זה התחייבויות ב-2015, ועכשיו הם הותקנו שוב לקראת הוועידה עם העיכוב של הקורונה. אז בשנה הבאה תהיה ועידה בשכנה שלנו מצרים, והמדינות יצטרכו להתקן. עד אז אנחנו נצטרך לראות האם יש לחץ ציבורי בתוך המדינות על פוליטיקאים, האם יהיו עוד אסונות טבע מצערים בשנה הזאת שיבהירו לנו את הדחיפות. אני מרגישה שאם לא יקרו דברים שיבהירו שהמשמעויות הן גם לטווח הקצר, אנחנו יכולים לפספס את ההזדמנות הזאת, והפחד הוא כל כך גדול, ואנחנו כותבים לקוראים שלנו ולמאזינים שלנו כל כך הרבה על זה, כי אנחנו, הזדמן מזלנו או לא מזלנו, להיוולד בעשור האחרון שבו אפשר לעשות. עוד עשור, תתכנס שוב פעם הוועידה, אנחנו כבר נעבור לפי המדענים את נקודות הסף, שיהיה אפשר לפעול, אז הפוליטיקאים יוכלו מאוד לרצות לעשות את הדברים, אבל זה כבר יהיה מאוחר.
כן, זה הסכנה הגדולה בסופו של דבר, שנגיע באמת לאיזשהו טיפינג פוינט, ידוע מדעית או לא ידוע מדעית, אבל יתגלה בעתיד שהכל משתנה בבת אחת, כי זאת לא התפתחות לינארית בקו ישר שיהיה טיפה יותר חם, ואז טיפה יותר חם, ואז ממש לא נעים. יום אחד, בבת אחת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו פתאום איזושהי קפיצה למקום שלא הכרנו בעצם בתולדות האנושות, וזה החשש הגדול, ויכול להיות שהצעירים היחידים שיכולים להוציא את הדבר הזה לפועל, כי איכשהו למנהיגים מבוגרים של מדינות,
אופק ההסתכלות שלהם.
האופק שלהם הוא כבר אפילו לא פוליטי, זה כבר אחרי שאני כבר אלך, כבר לא יהיה פה ותסתדרו עם מה שהשארתי לכם.
איתן רומז שזה על ראשך לי.
כן, כן, זה מה שאני אומר.
בסדר גמור.
תודה רבה.
לי ירון, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, לשבוע הזה בכלל. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
תודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים לכולם. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.